יום שני, פרשס קיסיסו, שבוע שחל בו פורים. כמובן רבותיי, שאנחנו נתחיל עם דברים על הגאון הגדול רב שמואל אוירבך, זכר צדיק לברוכה, שאתמול נקבר בבית בהר המנוחות. נקריא לכם פה מאמר נפלא שהופיע ביתד נאמן של אתמול. התפילות של הגאון הגדול רב שמואל היו לשם דבר בעיני כל רואיו. מלבד הריחות של התפילות, שהוא היה עומד בפינה שעות ארוכות ובתמאות של איש מתפלל לפני הכל, איך שכולם ראו את העירה הגדולה שהייתה ניכרת בכל ההליכות שלו. מלבד זאת רבותיי, היה שותף לתפילות בעד רבים, וכל זמן שביקשו ממנו להתפלל על צרה או לעזרה בשביל מישהו, היה עושה את זה במסירות רבה, כאילו מדובר ממש על משהו אישי שקרוב אליו מעד מאוד. כמובן שהוא נודע בשיחות המיוחדות, העמוקות והמעוררות, שבכל זמן של ימי חג ומועד, הוא מכנס את התלמידים, מכל התקופות שהיו באים לשמוע בצמא את דברותיו, היה מפליט כל רב במערכות עיוניות וחשובות, במהות של כל חג, של כל מועד. פרק מיוחד באורחות חייו כל הימים היה הצער והדאגה שלו לנדכאים וגלמודים, יתומים ואלמנות, שהוא התמסר בכל מאודו כדי לסייע להם, בכל הצרכים שלהם, שהוא נושא את הצער שלהם ומסייע להם בכל דרך שהוא יכל. כשהם יצטרכו להיכנס למוסדות חינוך, ממש הוא היה משמש להם כמו אבא, להתמסר בכל כוחו, לסייע להם בכל מה שהוא יכול, למצוא את הנתיב שמתאים לכל אחד ואחד לעלייתו בתורה. ותוך כדי הוא היה מקבל אותם בביתו בקביעות, ושומע את הצער שלהם, את הקושי שלהם, ומנסע בכל דרך לסייע להם. רבים מאנשי החסד מתארים איך ליבו הרחום היה נשפח בבכי, בדמעות, על כל צרה שהייתה מגיעה לפתחו. והוא לא חסך כל טרחה ומאמץ כדי לעזור להם ולהשיג את מבוקשם של אותם נדכאים. הוא בעצמו התורח ומתקשר לשמח אלמנות ויתומים. הוא ממש היה נושא אותם על ליבו כל ימיו כאילו מדובר בבניו ממש. בשנת תשעים סמך ג' כשרצו להרחיב את מועצת גדולי התורה, אז צירף אותו רבן של כל בני הגוילו, מורן ראש הישיבה, הגוין רבן רבן שטיימן, זכר צדיק לברכה, לכהן כחבר מועצת גדולי התורה, ובמסגרת הזאת הוא פעל רבות בענייני הכלל, למען צורכי היהדות, היהדות התורתית בתחומים רבים. כמה שנים אחרי זה הוא גם מונה לכהן כחבר נשיאות בוועד הישיבות בארץ הקודש, אחרי שצירפו אותו להנהלת החינוך עצמוי, בישיבת עמותה מיוחדת שהתקיימה בירושלים, בראשות רבון של כל בני הגוילו, מורון רבינו הגר של יושב, זכר צדיק לברכה. בליל שבת קודש האחרון, לצערם של רבים, נדם ליבו, כשבית ישראל מבקים את השריפו, באובדנו של אחד מגדולי ראשי הישיבות ומרביצי התורה, תהי נפשו צרורו לצרור החיים. ובמעבר חד רבותיי, אנחנו נעבור לשאר התכנים והמדורים שמדי יום אנחנו לומדים אותם ואומרים אותם. נתחיל עם המדור של הסיפור היומי. בתקופת חג הפורים של שנת תש"ח, ירושלים הייתה שרויה במצור, מצור מחמת הפורים הערבים. ולא היה שייך לצאת מהעיר, לבוא אליה מערים אחרות, רק על ידי רכבים משוריינים, שיירות מאורגנות של משמר אנשים מצומצם, אבל לא לבד. היה יהודי יקר וצדיק, שקראו לו רב אלכסנדר אשכנזי, זכר צדיק לברכה, שהוא היה ממקורבי האדמו"ר בארון מבעלז, והוא אזר עוז ונסע ממש בחירוף נפש לתל אביב, עם רכב משוריין, והביא איתו מגילה שהייתה שייכת לבן שלו, הגאון רב אלימלך אשכנזי. כשהוא הגיע, הרב נתן לשולם, והוא שמח מאוד לראות אותו. ותוך כדי, הוא אומר לו שהוא רוצה שיבקשו רשות מהבן שלו להשתמש במגילה, ושהוא יודע שהוא נותן את הרשות הזאת. טוב, מיד נענה רב אלכסנדר ואמר שוודאי שהבן שלו נותן רשות. ועד רבה, קריאה של המגילה, של הרבי והמגילה שלו, יהיה אצלו חשיבות גדולה וזכות מיוחדת. אבל דעתו של הרבי לא הייתה נוחה מהתשובה. והוא ענה ברוב הנמתנותו ובגודל הזהירות שלו, שגם שהוא מחויב להסכים משום כיבודיו, בכל זאת אני רוצה שהוא יודע לי בפירוש שהוא נותן את הרשות שלו. הוא לא הסכים רבותיי לקרוא במגילה עד שהוא קיבל מברק, עם הודעה ברורה ומפורשת מבעל המגילה, אותו הרבי למלך, שהוא נותן רשות לקרוא בה. זהירות של גדולה ישראל ברכוש של השני. זה סיפור נפלא שמופיע בספר בקדושות של ארון. ואנחנו מגיעים למדור פניני הפורים. סיפר יהודי יקר, סיפור שמופיע בקהל טאורג. סיפור שלפני 20 שנה, מספר אותי יהודי שהיה זוג צעיר, ולפני פורים הם עמדו בפני בעיה קשה. הסבא והסבתא לא זכו להיות שומרי תורה ומצוות, והם חיכו לקבל מאיתנו משלח מנות. אבל מספר אותו יהודי שהוא הסתפק, אם מותר לתת להם, הרי הם לא יברכו על המאכלים. ואז הוא הלך למורן הגאון רב אורלב שטיימן, הציג בפניו צדה השאלה, הסבא גר ברמת גן, ומצפה לי משלוח מנות, אבל אני לא יודע מה לעשות, אני יודע שהוא לא יברך. אז בתחילה רבינו אמר לו, תביא בגדים, מתנה יפה, למה צריך דווקא אוכל? את המצווה של משלוח מנות, תסתכם במישהו אחר. אבל אז הוא השתתק, הוא מספר אותו יהודי אורח שהעיניים שלו נדלקות, ואז הוא אומר, כן, תביא לי משלח גדול, מנות, ממש משלח מנות גדול. הרבה אוכל, תביא הרבה, והוא הסביר. תביא להם סוכריות, עוגות, שוקולדים. מי יודע איזה אוכל כשר יש ברמת גן? ככה לפחות הוא יאכל אוכל כשר. הסתכלות של גודל על משלח מנות. ומשלוח מונו איש לרעהו. אז יש פה את העניין של שליח, יש טוען רעהו, האם בן יכול לשלוח לאבא? אז בכל המצוות רבותיי יש כלל שמצוו בו יסר בשלוחו, זאת אומרת שעדיף שהוא אדם יקיים בעצמו את המצווה, על פני זה שהוא ישלח אותו, יעשה אותה על ידי שליח. אבל בנוגע למצווה של משלוח מנות, בפורים, כתבו כמה אחרונים, חבסיואיר, אוכלנר ועוד, שיש כן להעדיף את הקיום של המצווה על ידי שליח, על פני קיומה בעצמו. ודייקו את זה מהפסוק, משלוח מונס איש לרעהו. בשונה ממתונס לאביוני. ויש שהוסיפו טעמים לדבר משום פרסום מניסה, או כדי שהמשלח יהיה פנוי ליתר מצוות היום. אבל לכל הדעות יוצאים די חובה גם לא על בי שליח. והחזון איש והבריס קרוב הורו שלא צריך לחשוש לזה גם לכתחילה. יחד גם הורה הגרשה זוהר בך. אפילו שהוא בעצמו כן ידע לעשות ככה. וגם הרבה לא שיבורה ככה, והוא הוסיף שעד רבה. אם טעם המצווה הוא להרבות אחו ורעהו, אז עדיף לקיים אותו בעצמו. ובנוגע לעניין שמצוות משלוח מנות שכתוב איש לרעהו, אז האחרונים דנים בשאלות שונות בקשר לזה. לדוגמה, האם בן יכול לשלוח לאבא שלו? לדעת הספסמס לכתחיל האבא יקדים וישלח לבן, וככה יעשה את הבן לרעהו. ואז הוא יוכל לשלוח לאבא שלו. בנוגע לרב התלמיד, כתב המערי אסת שהתלמיד יוצא ידי חובה במשלוח לרבו. ומבוגר ששולח לילד, לדעת הכפחיים, הוא לא יוצא ידי חובה. לדעת האורך השולחון, הוא יוצא ידי חובה, וככה גם פסק מורן הגרח קניבסקי שליטה. ילד ששולח לילד, אפילו נער בר מצווה ששלח לחבר שלו שהוא עדיין קטן, דעת הרב אליושיב, שהוא יוצא ידי חובה. אנחנו מגיעים למדור קניין חוכמו. אם אין דרך ארץ, אין תוירו, אומרת המשנה מפורסמת בפרק ג'. בספר המגיד, המגיד מדבר. אז יש שם סיפור מאלף. אחד מהנכדים של החובץ חיים, למד בכולל, בלייקבוד, אצל הגאון רב אהרן קוטלר, זכר צדיק לברכה, אצל המשגיח, רב נוסן וורצפויגל, כמובן שהרושי ובמשגיח היו גאים בזה שהאברך בא לזה ייחוס נמנע על הברכה הכולל. אבל הם שמו לב שלעיתים קרובות אותו אברך מגיע באיחור לתפילת שחרית, ולפעמים גם מפסיד את המניין לגמרי. ההנהגה הזאת הפליאה אותם, עד שיום אחד המשגיח קורא לו לדבר איתו על אותו תופעה. הוא מדבר איתו על זה בנוחות רבה ארון, והוא אומר לו שהוא תמה, תמה על זה שהוא מרבה לאחר לתפילה, והוא אומר, איך הסבא היה מגיב לכזה דבר? ענה לו אותו אברך, שהוא מאוד היה רוצה להגיע, אבל תמיד בזמן, אבל הדבר לא עולה בידו, כי בכל בוקר, בדרך לתפילה, הוא נתקל במקרה מעורר רחמים, והוא לא יכול לעמוד מנגד. מה המקרה? הוא מספר שזה אישה, שיש לה הרבה ילדים, והוא כל בוקר שומע את הילדים, בוכים. אחד בוכה שהוא עד שיקבל את הבקבוק, השני צריך לדעת בספר, השלישי רוצה ארוחת בוקר, וכן הלאה. אנחנו מכירים את זה. ואף אחד לא יכול לעזור לה, ולכן הוא חש שהמחובה שלו לעזור לה. ואותו אברך, הוא ממשיך ואומר שבאמת לפעמים אני מספיק להגיע להתפעל בישיבה, אבל לפעמים העיכוב כל כך גדול, עד שאני נאלץ לחפש מניין מאוחר יותר במקום אחר. המשגיח התפעל והתרגש מההתנהגות האצילית של אותו אברך. הוא אמר שרגישות כזאת מיוחדת זה באמת מתאים לנכד של החופץ חיים. אבל הוא הרגיש השתתפות בכאב של אותו אישה מסכנה, והוא שאל אותה מי זה האישה הזאת? אלמנה, גרושה, אולי גם הוא יכול לעזור לה. אמר לו אותו אברך, חז ושולם, חז ושולם, יש לה בעל האישה. ואני הבעל שלה. אמר לו, כן, המצווה של גמולס חסדים בראש ובראשונה, זה בבית של הבן אדם, הוא מבסוך חולתי סלום. ככה סיים אותו אברך את דבריו הנפלאים. נמשיך עם המדור פיני הפרשה, ואיתן אל מוישה כחלו יצא לדבר איתן. אומר רשי, כחלו יצא כתיב חסר, שנמסרה לתורה במתנה ככלה לחתן. מובא בצוות רבי עזר הגודל, בני, אבי זהיר בהכנסת כלה לחופה ולשמח חתן, שכל המסמכו כאילו קיבל תורה מסיני, שנאמר ויתן אל מוישה כחלו ישראל, כלתו כתיב. והספר איש לרעהו, נקח באלון, איש לרעהו מתוך חיקוי ממתקים, יש שם סיפור נפלא שסיפר רב הגאון רב חנן כהן, על איזה יהודי טוב לב שגדל לתורה מאב ואם בתוך הבית. כשהיא בגרה, והיא באה בקשר של שידוכין, אז אותו יהודי התחייב סך גדול של 20,000 דולר בשביל לחתן אותה. הוא בא לבקש המלצה רב שלמה נוירבך, שכמובן עודד אותו בהתרגשות על המעשה הנפלא של הגידול של היתומה וההחזקה שלה. וכשרב שלמה נוירבך שמע שהוא מבקש מכתב המלצה, אז הוא אמר לו בתנועת ביטול, אם תהיה לך המלצה, ייתנו לך כסף? לא מה שייתנו לך. הקבלן ייתן לך הנחה בגלל המכתב שלי? ועד שאתה מבקש ממני המלצה, תבקש כסף. טוב, רב שלמה נוירבך אומר, תבקש כסף, אז הוא מבקש כסף. אז רב שלמה נוירבך שאל אותו כמה הוא התחייב? 20,000 דולר, טוב, עוד 3 ימים. עוברים 3 ימים, רבותיי, והוא דופק על הדלת רב שלמה נוירבך. הוא מקבל אותו בחמימות, מכניס אותו לבית, וכעבור רגעים ספורים, הוא נכנס לחדר הסמוך ויוצא אליו, עם סכום, רבותיי, שלא פחות, כן, כן, לא פחות מ-20,000 דולר. סכום שאותו יהודי התחייב אליו. זה הנורבך. הרגש שהיה לו, הרחמים, איך שהוא היה מתייחס לכל אחד, כואב את כאבו של השני, ושמח בשמחתו של השני. דף היום היא בהלוך לרבותיי. אז בשיעור של הרב זילברשטיין נוכל לשמוע היום האם מותר לצאת לרשות הרבים בכמה שכבות בגדים אחד בגבי השני? לא בגלל קור. ומה הדין של חגורה וכפפות? בואו נלמד את זה גם אנחנו. מותר לאדם לצאת בשבת לרשות הרבים כשלבוש בבגדים זהים אחד על השני, כגון כמה חולצות, כמה חליפות. והיתר הזה אמור גם אם הוא עושה את זה מפני הקור, וגם אם הוא עושה את זה כדי להעביר בגדים ממקום למקום. ואפילו אם הוא עושה את זה בשביל חבר שלו, ואז אין לו בכלל תועלת בלבישה. ואותו דבר מותר גם לבוש כמה זוגות גרביים אחד על גבי השני, ולחבוש כיפה מתחת לכובע, כי זה דרך הלבישה שמקובלת בימות חול לגבי הכיפה. אבל כשיש חשש שהכובע יעוף ברוח מעל הראש, יש אומרים שאסור ללבוש כיפה מתחת. כיוון שאם הראש שלו יהיה מכוסה בשעה שהכובע נופל מהראש, אז הוא עלול לטעות ולטלטל את הכובע 400. אבל עניין חגורה יש מחלוקת בין הפוסקים. לדעת השולחן ערוך מותר לחגור שתי חגורות אחת לגבי השני, ולדעת הרמ"א אסור, כיוון שבניגוד לבגדים, שהאדם לובש אותם לפעמים אחד אל השני כדי להגן מהקור, בחגורות, בדרך כלל אין שום תועלת בלבישה של חגורה נוספת. אבל, אם הוא לובש מספר בגדים, לכל הדעות מותר לחגור כל אחד מהם בחגורה נפרדת. חגורה שתפורה במעיל, מותר לצאת את הלרשי צהריים גם שהוא לא חגור בה, כי היא תפילה לבגד. והוא הדין בחגורה שמושחלת בלולאות ולא תפורה לבגד, אבל בתנאי שאין חשש שהיא טיפול. כפפות, בואו נדבר על כפפות. כפפות נחשבות כבגד, מעיקר הדין מותר ללכת איתם בשבת ברשי צהריים, אבל יש אסורים. מחשש שהוא יסיר את הכפפות ברשות הרבים ויתקה ויטלטל אותן 400. כי זה דבר מצוי שאדם מסיר את הכפפות ברשות הרבים ולכן ראוי להחמיר. אם הכפפות מחוברות לשרבולים בתפירה, בקשירה, באמצעות קרסים, מותר לכל הדעות להלביש אותם. ויש לי זה רבותיי, לא הולכת ברשות הרבים כשהכפפות לא על הידיים אלא תלויות על השרבולים. כי לדעת רוב הפוסקים, הדבר נחשב כציטול של כפפות ולא כדרך לבישה. עוד משהו יש היום, מגן רוח לאוזניים. אז הדין שזה כמו כפפות, שזה נחשב כבגד, אבל אם יש חשש שיסיר אותו ברשות סרבים או שהוא ייפול, אז באמת ראוי לא לצאת איתו. יזכר רבותיי מה למדנו אתמול. חפץ שאין בו חשיבות, שהוא מונח בתוך בגד, זאת אומרת לא בתוך כיס רגיל, אלא בתוך חלל שתפור במצווה של הבגד, וכדומה, אין בו איסור הוצאות, כי הוא לא תפל הבגל. ומותר לצאת עם הבגל לשוט הרבים. צעיף, אפילו שהוא לא מכסה את רוב הגוף, ולא מכניסים בו שרבולים וכדומה, מותר להתעטף בו ברשות הרבים בקריחה סביב הצוואר בלבד. ולמה? כיוון שזה הדרך הלבישה המקובלת. לבישה של חליפה על הכתפיים ללא שמכניסים את הידיים לשרבולים, בשבת ברשות הרבים מותרת במידה וככה נהוג באותו מקום. נזכר כעת רבותיי מה למדנו לפני 100 ימים. נטילת ידיים לסעודת שבת. לדעת השולחן ערוך צריך ליטול ידיים אחרי הקידוש ולא לפניו. ולמה? כדי לא יהיה הפסק בדיבור בין נטילת ידיים לברכת המויסי. אבל אלה שיוצאים בשמיעה ממישהו אחר, הם יכולים ליטול ידיים לפני הקידוש. ואם המקדש בעצמו נטל ידיים לפני הקידוש, הוא מגלה דעתו שהפת חייבה עליו מן היין. זאת אומרת שהוא רעב ומר לאכול. ומכיוון שיש באמירה של הקידוש על היין גם חשש של הפסק, אז הוא יקדש על הפת. אבל כשהוא לא נטל ידיים, גם אם הוא באמת רעב והפת חייבה מן היין, בכל זאת יקדש על היין ולא על הפת. זו דעת השולחן ערוך. דעת הרמ"א, אמירה של קידוש לא נחשבת כהפסק בנטילת ידיים לברור בסמויצה. כי הוא בצורכי הסעודה, ולכן עדיף שיטול לפני קידוש, כי במקרה שאין יענים קצים על הפת, אז מתבצעת נטילת ידיים בהכרח לפני הקידוש, וראוי לנהוג מנהג אחיד. וגם הקידוש על היין, כדי לנהוג מנהג אחיד, ראוי ליטול לפני הקידוש, למעט ליל פסח שמפסיקים באמירת הגודל. ויש שכתבו לנהוג כדעת המחבר וכן המנהג, ככה נוהגים בתפוצות ישראל, רוב קהילות ישראל, אולם בדיעבד, אם נטל ידיו ויקדש על היין, והקידוש נחשב להפסק כדעת הרמ"א. כן, יש מקהילות היקים שנוטלים ידיים לפני קידוש. דף היום מבבלי רבותיי. היום נלמד דף היום ממסכת עבודה זרה דף ממלך. נביא לכם פה פנינים מתוך גיליון מאורות הדף היומי. אז הגמרא אומרת לנו, דנה בעניין של המוצא שברי צלמים. יש פה סיפור מאחד מרבניה של הונגריה, שהוא קיבל מהמלך מתנה בלתי שגרתית. מקל עשוי כסף טהור, עד כאן הכל בסדר, אבל רחמון אליצלן בראשו של אותו מקל היה צלב מכסף. בלית ברירה, נטל לרב את המקל והוא הסיר את הצלב שבראשו. זמן מה, אחר כך, בפעם הראשונה שהוא פגש את המלך, אז המלך נדם לראות את הרב מחזיק במקל, בלי הצלב. אז הוא היה מום, הוא שאל אותו, למה הסרת את הצלב? ענה לו אותו רב, המקל היה ארוך, והייתי צריך לקצר אותו. נו, היית מקצר מלמעלה? שאל אותו המלך, שאלה מתבקשת. ענה לו המלך, ענה לו הרב, סליחה בחיוך, למטה הוא היה מדויק, הוא היה מגיע בדיוק עד לרצפה, רק בראשו היה גבוה. פור יפה שמופיע בספר אשדוס. ואנחנו מגיעים רבותיי למדור הנפלא, המדור שכבר אתם מחכים לו זמן רב, החפצים בו חיים חפצים חיים יומי. אז בסדר הלימוד היומי בחפץ חיים אנחנו מתחילים את כלל ד' מלכות לשלומי. בסעיפים הראשונים החפץ חיים מגדיר מה נקרא דבר גנות, שאסור לומר אותו על מישהו אחר. בהתחלה הוא מזכיר את הדברים הפשוטים, דברים של גנאי באלמה, להזכיר את מעשי אבותיו, או את מעשיו הראשונים שלו עצמו, שעכשיו הוא כבר כן מתנהג השורה, שבוודאי כל הצדקה לבזות אותו על זה. אבל בהגאות בירמיים חיים הוא מוסיף שאפילו אם הוא לא מתכוון לבזות אותו, וגם מכיר אתם את השומע שאצלו לא יגרע כבודו של אותו נידון מחמת הדברים. בכל זאת אומר החפץ חיים שזה אסור, כיוון שהדברים האלו שאם יתגלו לאחרים, אצלם זה כן יהיה גנות. אלא אם כן, אומר החפץ חיים, הוא מספר את זה לחכם צנוע, שידע עליו שהוא לא יספר את זה לאחרים. וציינו כאן בביאור המוסופים, שיש שכתבו שגם אם הנידון מקפיד, שלא יספרו עליו את הדברים גם באופן זה, הוא לא יכול למנוע את זה, כי הרי אין בזה גנות. לא מצד המספר, לא מצד השומר. אבל מכל מקום, מסתבר, שמידת חסידות, יש להימנע מכך. רצונו של האדם הוא כבודו. עוד הביאו בביאור המוסופים, שגם בדברים שאין בהם ביזיון, אבל עשוי להגיע נזק בגלל הפרסום שלהם, יש בזה משום לשנור. וכך גם דעת הגאון רבי ניסים קרליץ, שאסור לספר על פלוני, שהוא בנה מלפסת בלי רשות, אפילו שזה לא גנאי. ולמה? כי יכול להינזק אם זה יתפרסם. ומה הדין רבותיי? בדבר שאצל המספר זה שבח. אבל אצל השומע, שומע זה גנאי. למשל, אחד מוכר בחברו שיוכל איזה הכשר מסוים. הוא עונה לו, זה הכשר מצוין, זה יותר טוב מהכשרים אחרים. וגם פלוני ופלוני, תמיד החכמים אוכלים את ההכשר הזה. אז בספר שיעור העיון כתוב שזה אסור משום לשמורה. ולמה? כיוון שאצל מי ששומע, גנות על אותם אנשים שהם אוכלים את ההכשר הזה. ובהמשך הרבי חיים כותב שאדם שעבר עבירה שבנות על המוקוי, כן, בהמשך הוא ידון על עבירות שבנות על חברו. וזה היה מקרוב ממש, שוודאי עוד לא עשה תשובה, גם כן אסור לספר עליו. אם לא על פי הפרטים שהתבררו בהמשך. ועל אחת כמה וכמה, כאשר עכשיו אותו אדם כבר נוהג כשורה, ודאי שאין מה לגנות אותו על המעשים הקודמים, וכמו שהוא כתב להם. ובהגות בירמיים חיים, החפץ חיים מביא מהספר שו"ת חפץ יואל, שאפילו שלא ראינו שעשה תשובה, מכל מקום, כיוון שכבר עבר הרבה זמן ולא ראינו בו שמץ פסול, אז הוא בכלל בעל תשובה. בביאור המוסופים יש פה נידון מעניין על משגיח בישיבה קטנה, ששאלו אותו על בחור שהוא שנתיים וחצי לא יקנה כמו שצריך, ורק בחצי שנה האחרונה הוא שיפר את מעשים שלו. אז דעת הרב אליושיב שאסור לספר על התקופה הראשונה, הוא השתפר וחזר בתשובה. וימשיך החפץ חיים ואומר שהאיסור לספר על העבירות של פלוני עשה, לבין אם מדובר בעסק גמור של דאורייתא, שזה ודאי גנאי, ובין מדברים שהרבה אנשים לא נזהרים בזה, שהגנות לא גדולה כל כך, לספר שפלוני לא, שהוא לא רוצה ללמוד, או שהוא דבר מסוים שפלוני סיפר שהוא שקר, או שהוא חס על ממנו ולא מכבד שבת כראוי. ואפילו אומר החפץ חיים ומסיים שמילסא דרבנן, שאמרו שלא ראוי לעשות דבר זה לכתחילה, גם אסור. והביאור המוסופים כותבים בעניין הזה, שנספר על פלוני שהוא קבע עיתים לתורה רק שעה או רק שעתיים ביום. על זה שהביאו בעשות החפץ חיים, מדברי החפץ חיים בהמשך, שהוא כותב שכלל פשוט בעניין לשון הרע, שזה תלוי לפי איך שמדברים עליו. שאם אומר עלי שמספיקה לפרנסתו ברווח, שלומד 3 או 4 שעות ביום, זה גנאי גדול, אבל יכול להשקיע יותר בלימוד. אבל אם אומר כלל אין על אחד שטרוד מאוד בפרנסה שלו, אז זה שבח גדול בשבילו. שאפילו שהוא טרוד כל כך להשיג פרנסה ומחיה, הוא מוצא כמה שעות הקפדתי מהתורה. אותו דבר אמר התלמיד חוכם גדול שמתבטל זמן מה, זה גם בני גדול. והכוי לפי האיש ולפי המוקוים ולפי הזמן. מה שבטוח שאם לא יגידו, לא יבואו בטיינס, למה הוא לא אמר? סתם בתור סיפור בעל מכמובן. עד כאן המדור הנפלא, חפץ חיים יומי. שם יעזור שנזכה. ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. ואנחנו מגיעים למוסר היומי. מתוך ספר של החפץ חיים, תפארת סדום. שמות לשונו התאורה של החפץ חיים. ידוע שמי שעובר על אוססי דאורייסי שיש בו מייסי. מה הדין שלו? פסול לעדות ולשמוע מן התורה. כי הוא רשע. וכתוב בפסוק, אל תשת יותך עם רשע להיות את חמאס. וכמה התמרמר לב האדם אומר החפץ חיים. וזוכרו שעל ידי זה, התורה פוסלת אותו לשום עדות ולשמוע בעולם. והוא נכלל בקלת רשעים, השם ישמור. וכמה אומר החפץ חיים, הסתער נפש האדם בזוכרו ששם רשע עליו. והרי אם חבר שלו יקרא לו רשע, אפילו בינו לבין עצמו. זאת אומרת, שתיהם לבד, הוא אומר לו רשע. שהוא לא יגיע לו על ידי איזה שום ביזיון. יש אנשים, הוא יהיה מסוגל לרדת עמו לחיה בגלל זה. וכל שכן אמר החפץ חיים בזה בעצמו, שהוא גורם לעצמו שיקרא שמו רשע עבור זה. וכמה כלימה וחרפה ישיגו לבסוף למעלה, שיתפרסם שמו זה הטוב, במרכאות כמובן, לפני פמליה של מעלה, לפני 1,000 אלפים ורבי רבבות של מחנות קדושות. וכמו שכתבה הספרים הקדושים, אומר החפץ חיים, שכל עיניו של האדם מוכרזים ומתפרסמים למעלה לפני הכל. עד כאן הדברים הנוראים, רבותיי, דברים נוראים של החפץ חיים, בספרו תפארת סדום. ואנחנו לקראת סיום מגיעים למדור פרשת השבוע, יש לנו פה סיפור נפלא שהתפרסם בכל ברמה. אלון כל ברמה שיוצא החוברת, זה לא אלון, שיוצא פעם בחודש כמדומני, בשכונה בבני ברק, קריית אלחנן, של הרב זילברשטיין. וששולחון ואסקיילוב אומרת התורה בפרשת השבוע. אז מסופר שם באותו אלון נפלא, הכל ברמה, רמת אלחנן, שברמת אלחנן. בבני ברק נפטרה לפני מספר שבועות, אישה צדיקה, יראת שמיים, קראו לה מרת לאה ברבר. מי שהשתתף בלוויה, הבחין במשהו מיוחד, משהו מעניין. אחרי שקברו אותה, אנשי החבר קדישה מניחים בתוך הקבר, לוח שלץ גדול, לא משהו שגרתי. בימי השיבה הבנים סיפרו את הסיפור המלא אודות אותו לוח שלץ. אותו גברת לאה ברבר ובעלה הרב אברהם צבי ברבר, זכר צדיק לברכה, הקפידו מאוד שלא לשבת אף פעם לסעודת שבת בלי אורח עני. וכשלא הזדמן להם למצוא עני בקרבת מקום, הם השקיעו מאמצים עליונים כדי להביא עני לסעודת שבת. הבנים מעידים שאף פעם לא ישבנו לסעודת שבת בלי אורח. והיו רבותיי, האורחים האלו לפעמים, בצורה שלהם ובתואר פניהם של האורחים של פעם, עיירות ישראל בגלות, עניים, אביונים, ריח טוב לא היה מהם. ובזמן הסעודה הם היו יכולים לנקוט במעשים שנפשו של אדם סולדת מהם. והיו גם כאלה, אתם מתארים לעצמכם, שהם לא הסתפקו בסעודות שבת, ולא הסתפקו בלישון בליל שבת, ונשארו עוד יום ועוד יום, והיו כאלה שנשארו שבועות. אבל למרות הכל, אותו בני הזוג הצדיקים לבית ברבר לא התעייפו, והקפידו בתמידות על הבאה של כזה אורח מאותו סוג, כדי להתפאר בו במהלך השבת. ולא רק בשבת, כך גם בסעודות חגים, סעודת פורים. והנה, פורים אחד, היה גשום במיוחד, הבריות לא הסתובבו ברחובות. ולא הזדמן להם בשום אופן להשיג אני. להשיג אני שיוכל איתם על השולחן סעודת פורים. הרבנית שולחת את בעלה שוב ושוב לרחוב, אולי בכל זאת תמצא אני. אבל היא לא ויתרה. חוזר כל פעם והוא לא מוצא, היא מוציאה כסף מהענק, ומבקשת ממנו שיסע לתחנה המרכזית, זה תל אביב. שמה מסתובבים מאות עניים, תביא משם איזה אחד לסעודה. טוב, הרב ברבא ממלא את רצון אשתו, נוסע לתל אביב, ומביא משם אורח עני. אבל איזה עני? כל הצורה שלו אמרה עניות, על כל המשתמע מכך. הם מספרים הילדים שעד היום זוכים את אותו רגע שאבא פותח את הדלת עם העני, ואמא פורטת בשאגות שמחה על המצווה הגדולה שהזדמנה להם. ואגב, אותו אורח, אתם תארים לעצמכם, הוא נשאר הבית עוד הרבה זמן אחרי פורים, היה לו כל כך טוב, למה שירצה ללכת? את המצווה הגדולה הזאת של להכנס הסורחים, קיימו בני הזוג ברבר וכל המשפחה על השולחן של סלון הבית. ואותו שולחן היה עד למייס המצווה שנעשתה ממש במסירות נפש. לפני שהוא נפטר, אמר הבעל הבית, הרב אברום צבי, שכיוון שחז"ל אמרו, כל זמן שהצמיד בשקיו מזבח מחפר על ישראל, ועכשיו אומרת הגמרא, שולחנו של אדם מחפר עליו. אמר רב אברום צבי שאני רוצה לחלק את הלוח חצי של שולחן המצווה לשתי חלקים. חלק אחד יניחו בקבר שלי וחלק אחד בקברה של הרבנית. רעבה השולחן זה יחפר עלינו בדין של מעלו. אותו צבא ייחודי של הרב ברבר זצ"ל בעצם היא כבר מעוגנת בדברים של רבנו בחיי. על הפסוק והוסיס לשולחן נאצי שיטים. שמועות לשונו התאורה של הרבנו בחיי. ועל דרך הפשט אומר רבנו בחיי, הוא צריך השולחן בבית השם, בלחם אשר עליו להיות שורש דבר שתחול הברכה בו. והוא ממשיך, הוא מביא את המדרש ותנחומה, ועל דרך המדרש ועשית שולחן עצי שיטים, שיטים ראשי טייבס, שלום, טובה, ישועה, מחילה. הוא ממשיך הרבנו בחי ואומר, ומצינו ככה גם בארון ובמזבח, סליחה, שכל הטובות האלה נכללות בה. הוא בעוד בסיבתם, גם בסיבת השולחן, כי הוא מזבח כפרה לאדם, והלחם של השולחן הוא חשוב כקורבן לגבי המזבח. למה? הוא ממשיך ואומר, מפרט, כשאדם טוב עין, מיטיב, הוא מאכיל שם טענים. וזה מה שדרשו חז"ל בברוכס. והמזבח עץ שלוש עמות. הוא מביא את הפסוק ביחזקאל, ודבר אליי, זה השולחן אשר לפני השם. פתח במזבח וסיים בשולחן. אבל בזמן שבית המקדש קיים, אדם מתכפר על גדי מזבח. עכשיו שאין בית המקדש, אומר רבנו בחיי, אדם מתכפר על ידי השולחן. ומנהג חסידים שבצרפת, שעושים משולחנם ארון לקבועה. להורות, שאדם לא יקח אותו כלום, לא יישא מאומה בידו. ולא ילונו בעמלו, אלא מה ירד איתו לקבר? כי אם הצדקה שעשה בחייו, והטובה שהוא מציב על שולחנו. ולכן הוא מסיים ואומר, ולכן אמרו חז"ל, המעריך על שולחנו, מעריכין לו ימיו ושנתם. עד כאן לשונו התורה של הרבינו בחיי. באותו גיליון נפלא של קול ברמה, הם ממשיכים ומספרים שסיפורים רבים, ממש בלי סוף, סופרו אחרי הפטירה של אותם בני זוג ברבר, שהמעשה באיידיאידה, שאת כל המעשים שלהם עשו באסתר גמור. והרצון שלהם היה שהדברים לא יתגלו ויתפרסמו. אחד המעשים הנהדרים בקודש של הגברת ברבר, זה היה בזמן התאונה המחרידה שהתרחשה ביום פטירה של הבבא סאלי. תאונה שהותירה אחריה עשרות יתומים רכים. כן, כידוע, בחזור מהלוויה של הבבא סאלי, רכב עם חמישה אנשים צדיקים עשה תאונה ונפטרו. באמת, אם אנחנו מדברים על יום אחר פטירתו של הגאון, הגאון רב שמואל אוירבך, זכר צדיק לברוכה, סיפר בעצמו רב שמואל שהוא היה אמור להיות באוטו הזה. ברגע האחרון השתנה משהו, והוא לא עלה, אותה, לא עלה על אותו מכונית וניצל בנס. בכל אופן, החליטה אותו גברת ברבר לאמץ את חמש היתומים של אחד המשפחות. במשך שנים הייתה קמה מדי בוקר בבוקרו, ומגיעה לבית המשפחה ב-6:50 בבוקר. נכנסת לשם בשמחה, בשירה, מאירה את הילדים, מכינה אותם ליציאה ללימודים בחדר. היא לא הייתה צעירה אז, כבר הייתה בגיל 62 בערך. ולמרות זאת, רבותיי, היא ביצעה את מלאכת הקודש הזו לא יום אחד, לא יומיים, וגם לא שבוע ושבועיים. במשך שנים הייתה מגיעה מדי בוקר לבית של המשפחה, התנדבות מלאה כמובן, והיא סייעה בגידול היתומים. בשעות אחר הצהריים הייתה מגיעה שוב, מסדרת את הבית, מנקה אותו, רוחצת את הילדים, משכיבה אותם לישון. ככה היו אנשי הדור ההוא, שהיו מוכנים להתמסר למען הזולת. בצורה שאי אפשר לתאר בכלל. וכל זאת בלי רעש, בלי צלצולים. כי האמת היא זאת שעמדה מול העיניים שלהם. מי ייתן ונזכה גם אנחנו להידבק ולגדול באותן מידות נעלות ונצלות. עד כאן הסיפור הנפלא והמרגש שהופיע בגיליון הנפלא כל ברמה. ולקראת סיום, רבותיי, אנחנו מגיעים למדור התחזקות יומית. בספר גדול לשימושו מסופר שבזמני חיזוק, העוצמה של הלימוד של מורן הרגיר של יושב זצל הייתה מתגברת פי כמה. אבל סיאסים, רבותיי, סיאסים של ההתמדה היה מתי? נו, תנחשו, ניתן לכם שתי שניות. דווקא ביום הפורים. והוא היה תורח ומסדר את כל העניינים שנוגעים ליום הפורים. לא ביום הפורים, אלא לפני זה, כדי שהוא יוכל לנצל כל רגע ביום הקדוש הזה ללימוד. הסתדל, רבותיי, גם אנחנו להכין צורכי הפורים כבר לפני זה, כדי שנוכל לנצל את יום הפורים כראוי לתורה ולתפילה. ואם ירצה השם שיתקבלו התפילות ושנזכה להתעלות בימים הנפלאים האלה, ושיהיה לנו שבוע טוב, בשורות טובות. ניפגש מחר בעזרת השם עם עוד דברים מחזקים ומרוממים. היו שלום.